בעולם בו הסכנות נמצאות בכף היד, אנחנו כאן עם אצבע לדופק, לשתף מידע, להגן ולשמור על היקר לכם. Think Safe Cyber, בהנחיית מיי ברוקס קמפלר.
כי הזום הוא יותר
משוכלל
מה... איך קוראים לו?
זה מה, זה דרך הזום כזה, זה הולך אותו?
כן, זה השדרוג של זום שאפשר לעשות סטרימינג. או, הנה. ועכשיו אנחנו לייב און פייסבוק. אתה תבדוק שאנחנו לייב און פייסבוק? אנחנו לייב און פייסבוק. אנחנו לייב און פייסבוק. כן, 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 אני רואה את זה. וערב טוב לכולם, ביום חמישי, בתשע ודקה בערב, כי שנה חדשה כמעט, אז החלטתי להשתמש הפעם בפייסבוק, והוא ביקש המון, סליחה, זום, הוא ביקש המון הרשאות. אז קודם כל, שנה טובה, ומה העניינים? שנה אזרחית טובה. ומה העניינים? ואיזה כיף שיש היום שני אורחים, ועוד מעט אני מקווה, יצטרף אלינו השלישי, יש לנו קצת תקלות בדרך, מכובדים וחשובים, וניתן לכם להציג את עצמכם, אז ladies first, צופית שחר, מה העניינים?
מעולה, מעולה.
בואי תציג את עצמך, היסטוריה מפוארת, חשוב.
אז צופית שחר, 20 שנה באבטחת מידע, בעברי בתפקיד סיסו בארגונים שונים, בהם אלעל, כיום מנהלת אבטחת המידע של קופת חולים מאוחדת, ובקרוב מתחילה פרק חדש בחיים, ועדכונים בהמשך.
לגמרי, מהמם. אורן ברט, עכשיו תורך. אני עושה בזיים שלנו, כל אחד צריך תפקיד.
הבא, אני אורן ברט, ניו קאמר לעולם הסייבר, רק 25 שנה. בין השאר הייתי הסיסו הראשון של הוט, הקמתי את יחידת אבטחת המידע של בינת, תפקידי האחרון לפני שנהייתי עצמאי, מה שאני היום, הייתי ראש מנהל הסייבר של התעשייה הצבאית, והאמת שאני יכול להגיד שההישג הכי גדול בקריירה שלי זה מיטל.
זה אתה השם, כן. אגב, כל מה שקורה כאן זה אשמתו, שתדעו, בדיוק. לגמרי.
האמת היא שלא יהיה איזה פודקאסט או לייב שאנחנו עושים ביחד שאת לא אומרת את זה.
נכון. זה בזכותך, זה באשמתך, כל אחד יחליט מה שהוא עושה עם זה.
רק בזכותך, אני יכול להגיד לכם שקיבלתי הרגע דיווח מאוסטרליה, השנה שם כבר 2021, וזה עדיין אותו חרה.
אותו דבר, לא השתנה. האמת שאני ניסיתי לסכם עכשיו את השנה, תכף נדבר על זה לא רק בסייבר, אבל ניסיתי לסכם את השנה האישית שלי. ואני חייבת להגיד שלמרות הכל ולמרות, היה לי אחלה שנה. היה לי גם אחלה שנה אישית, גם אחלה שנה עסקית. כשפתחתי את הקהילה הזאת בשלהי ינואר 2020, קיוויתי לסיים את השנה, אמרתי 1,000, אולי 3,000 כזה בעדינות, אנחנו מתקרבים מאוד ל-8,000 חברים. אמרתי, טוב, אני סוגר את עצמי בחדר עד שבסוף יצא משם ספר, הספר מאחוריי. אז לא היה שנה רעה. היה לי שנה מוזרה נורא ומצינו וסבבה, ואני ממש אשמח להיפגש אתכם גם פיזית קצת. אבל סך הכל לא הייתה שנה כזאת גרועה ברמה האישית. לעומת זאת, בזירת הסייבר. סייבר סלש הבטחת מידע. בוא נגיד רגע, אני רציתי שהשידור הזה יהיה שאורן מייצג את הסייבר, את התשתיות, את ה... דברים הכבדים כמו שאתה אוהב. צופית מייצגת את הארגונים בדיוק. וצופית לא במקרה מייצגת את הארגונים, לא במקרה ארגון בריאות. ולפני זה ארגון תעופה, אז זה שתי תעשיות שמאוד הושפעו השנה. ויורם שלצערי כרגע בעיכוב מאיגוד האינטרנט הישראלי, אמור לייצג את הצד האישי. אם לא, אני אייצג את הצד האישי עם הקהילה כאן ועם כל ההתעסקות שלנו בשנים האחרונות. נדע לעשות את זה, ואני רוצה רגע שאורן, אתה תתחיל דווקא מי. למה זה לא הכל סייבר?
אז אני לא אתחיל מזה שלא הכל סייבר, בשביל, אני אתחיל מכיוון טיפה שונה, ואני אגיד, לא למה זה לא הכל סייבר, אלא למה אחד הדברים שאני למדתי מהשנה, שהכל ווליום. לא הכל סייבר, אבל הכל ווליום. עברנו שנה שהיא מרתקת בכל החזיתות, אבל אולי הדבר הכי חשוב שקרה השנה, שלראשונה נחשפנו לזה שדברים שאנחנו אומרים אותם כבר לא מעט שנים, בטח מהצד שלי, של מי שעוסק בתשתיות, ובאלן, אלן, אלן, יורם.
היי.
של מי שעוסק בתשתיות ובמערכות קריטיות, אנחנו שנים צועקים שזה לא מספיק, שלשמור על, על, על זליגת המידע ולשמור על, על הפרטיות, זה נחמד, זה חשוב, אבל בלי לפגוע באף אחד מאנשי הבטחת מידע, זה לא באמת מה שקריטי. אף אחד עוד לא מת מזה שגנבו לו את הכרטיס אשראי, המון אנשים יכולים למות אם יעצרו להם את מכונת ההנשמה, המון אנשים יכולים למות אם יחבו את המנוע רולס רויס במטוס, המון אנשים יכולים ממש להסתבך עם הברקסים באוטו, יתחילו לעבוד שונה ממה שהם מתוכננים, והשנה ראינו את זה קורה, אולי ראינו את זה קורה בפעם הראשונה, גם לא רק כמשהו שהוא יותר קידוס גיימס, אלא בין מדינות, אנחנו בעיצומה של מלחמה, וצריך לומר את הדברים על השולחן, חווינו את זה בנמלים אצלנו, בטהרן חוו את זה בנמלים שלהם, הולנד חוותה את זה במערך החשמל שלה, ארצות הברית חוותה את זה במערך ייצור החשמל שלה, ואנחנו רק בתחילת הדרך. התחושה הקשה שלי לפחות, היא שזאת הייתה לא שנת המלחמה, אלא שנת המטווחים. מישהו ממש מתאמן, מישהו ממש מתכונן לקראת משהו מאוד 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 גדול. אם אנחנו לוקחים בחשבון, ואולי נדבר על זה אחר כך, שבשנה הזאת גם מיד בתחילתה, ברבעון הראשון שלה, צפויות שתי החלפות משטרים מאוד מאוד משמעותיות בתוך הזירה הזאת, זאת אומרת גם המשטר האמריקאי מתחלף, וגם אצלנו אפילו אם הסקרים נכונים וישאר אותו ראש ממשלה, המשטר ישתנה, אנחנו עומדים בפני משהו שידרוש הכרעה, ויש נשק חדש בזירה, והשנה ראינו אותו עובד, זה כבר לא משחק, ולכן אני אומר הכל ווליום, כי בסוף, נכון שהשנה נגמרה בשירביט, אבל...
איזה שירביט? אנחנו כבר מזמן אחרי שירביט, אנחנו בעמיטל ובסולוויינס ובסן...
עמיטל אולי נדבר על זה אחר כך, היא מעט שונה מהתרחשויות אבטחת מידע רגילות, נכון. כבר יש פה נגיעה, יש פה כבר נגיעה בדברים האמיתיים, אבל עמיטל יודעת, אני אומר את זה הרבה, אם גונבים 30,000 פרטי כרטיס אשראי, ואני באמת לא אכפת לי ממי, זאת בעיה מאוד קשה של חברת הביטוח. במקרים אחרים, ואולי ניתן אחר כך 2-3 דוגמאות, Lives Matters, והשנה ראינו של Lives Matters, ואני חושב שאם הייתה שנה מעניינת, 2021 הולכת להיות שנה מאתגרת מאוד במגרש הזה.
לגמרי. אז קודם כל אנחנו נגיד שלום ליורם, לעורך דין יורם הכהן שהצטרף אלינו, ואיחרת בשלוש דקות, אבל אני אסלח לך, אבל אתה תצטרך להציג את עצמך.
בסדר. טוב, אני פשוט, זה לא היה לי ביומן, אז את לא שולחת זימונים ליומן, זה לא טוב.
אני לא שלחתי?
כן.
אני כן שלחתי. שלחתי?
לא.
תכף נבדוק את זה, אוקיי.
אבל לא נורא. אבל באתי שלוש דקות, זה...
הייתה לי בגיל שעוד זוכרים, לא
כמובן. אתה הקלת אותי כשהייתי בת 24, גם אז לא זכרתי כלום. אז יורם, מי אתה? מה אתה עושה בימינו?
אני יורם הכהן, אני היום אני מנכ"ל איגוד האינטרנט והיושב ראש של עמותה חדשה שנקראת פרטיות ישראל. בעברי, האמת היא שאני מתעסק בממשק בין משפט וטכנולוגיה למעלה מ-30 שנה, ובטכנולוגיה אני מתעסק כמעט 40 שנה מהצבא, ובדרך כלל מכירים אותי בתור מי שהקים ועמד בראש הרשות למשפט וטכנולוגיה, משרד המשפטים, שנקראת היום הרשות להגנת פרטיות. זהו. והארגון שאני עומד בראשו היום, שאני המנכ״ל שלו, איגוד האינטרנט הישראלי, זה ארגון, אני מגדיר אותו, הארגון הכי חשוב שאף אחד לא יודע עליו כלום. אולי קצת נדבר על זה במסגרת השיחה הזאת.
לגמרי, והאיגוד כבר התארח פה בקהילה בלייבים, ומי שעוקב ושם לב שהמון פעמים שאומרים, נחטף לי הוואטסאפ, נחטף לי האינסטגרם, ואני אומרת, אוקיי, בואו, תתקשור, זה המספר בנטיקה, אז זה איגוד האינטרנט הישראלי, תכף נדבר על הזווית הזאת. אז אורן, אתה דיברת רגע על הזווית באמת של מה קורה בעולם, מה זה סייבר, למה 2020 הייתה הפתיחה להתחלה ל-2021, שזה תחזית... הייתי נורא שמחה לריב איתך עכשיו, כי אני נורא אוהבת לריב איתך, ואני קצת שותפה לה, אז אני לא יכולה לריב איתך הרבה הפעם. ואני רוצה רגע לדבר איתך צופית, דווקא מהזוויות שלך. דווקא בארגון בריאות, אני נכנסת לתפקיד לפני שנה בערך, ארגון בריאות, פתאום מוצא את עצמו בקורונה. איך מתמודדים?
משבר הקורונה העלה את המודעות לפגיעות בארגוני בריאות, אבל זה מגזר שהוא, מגזר שבשנה האחרונה באמת הפך להיות יותר מתורגת, יותר מאוים, ואני מקווה שגם אחרי החיסונים, כן, המודעות תישאר, אבל כמו שאת אומרת, זה באמת המגזר הזה הרגיש את המונח New World, עולם חדש לחלוטין, לפחות מהזווית ראייה שלי כמנהלת אבטחת מידע של גוף בריאות, של הקופה השלישית בגודלה, נערכנו וחווינו גם תוך כדי תנועה בסקייל-אפ מאוד מאוד גדול, החל מתהליכים פשוטים שהיו, את יודעת, חצי ידניים, פתאום הדיגיטציה השיגה אותנו ונדרשנו באמת להיערך לא רק בעיניים של סייבר, אלא בכלל בעיניים טכנולוגיות, החל ממשקים ותהליכים ופיתוחים ולבדוק תפוסה של חולים במלוניות והקמה של משלט ארצי ושינוע ומערך חיסונים, ניידות, מרפאות, זאת אומרת מערך שלם באמת אופרטיבי של עם תמיכה מאחורה מאוד מאוד חזקה של מחשוב וטכנולוגיות. לא רק בעיניים של סייבר, הסייבר ליווה את התהליכים האלה, אבל בהחלט גוף הבריאות עומד במרכז, בכלל מי שקורא את הדוחות לאחרונה רואה שההלטקר הפך באמת להיות אחד המגזרים היותר מתרוגתים, בעוגה רואים פתאום איך הטראבל קורס, מה שהטראבל פעם היה באמת מאוים ומתרוגת, אז זה הערכות מאוד רחבה וחוצת ארגון.
אני ראיתי שני דברים מעניינים בהקשר דווקא של ארגוני בריאות בשנה הזאת, טוב די, ראיתי שני דברים מעניינים בשנה הזאת. אחד היה שבתחילת הקורונה, באזור אפריל, כמה וכמה גופי תקיפה אמרו, אנחנו מבינים שאנחנו באמצע פנדמיה עולמית, אנחנו לא נתקוף גופי health care, ומצד שני באו קבוצות אחרות ואמרו, חברים, אנחנו מבינים הכל, אבל עם כל הכבוד, זה הביזנס שלנו, ואנחנו פה לעשות כסף, והדרך הכי טובה לעשות כסף זה לנצל את המשבר הזה, בוא נלך על זה. והם הלכו דווקא על ארגוני בריאות, דווקא בתקופת קורונה, המון מקרים של ransomware שאני ראיתי בכל העולם. כמה חוויתם את זה בישראל? היה משהו שאת מהצד שלך, שאת יכולה לדבר עליו כמובן, חווית עומס מיוחד של מתקפות?
אז קודם כל במאי הצלב האדום יצא בקריאה, כן, לעצירת המתקפות כנגד ארגוני בריאות, שמדלן אולברייט ונשיא מייקרוסופט וכולם באמת השתתפו בקריאה הזאת, אבל זה באמת לא עזר, זה הייתה באמת מלחמה עם התוקפים. כן, גופי הבריאות הרגישו את הפיק, הרגישו את העלייה בתרגות, הרגישו את העלייה במתקפות. כן, זה לא משהו שהולך לפסוח, זה לא משהו שהולך לדלג. ב-21 אנחנו עדיין הולכים לראות את מגזר הבריאות מתורגת, מה שכן אני יכולה לומר, שבאקוסיסטם, בכלל גם המקבילים שלי בקופות ובכלל בבתי החולים בארץ, כן יש את המודעות ואת ההבאה לסדר היום, ואם לומר מילה טובה במיוחד היום למערך הסייבר ולמשרד הבריאות, לאגף בריאות דיגיטלית, כן יש אקוסיסטם מאוד גבוה, מאוד גדול, כן מדברים על כל האיומים, על כל הווקטורים, זה משהו שכן חוויתי עם הקוביד.
לגמרי. יורם, אני רוצה לקחת רגע את הדיון אליך ולדבר על דברים שיצא לי לדבר איתך ויצא לי לדבר עם מיטל, ואתה על מיוט בינתיים, אז תוציא את עצמך ממיוט, לדבר על הנושא של העלייה השנה בתרגות דווקא של אנשים פרטיים בבית.
כן, מה שקרה זה שהרבה אנשים נשארו בבית ולא היו בעבודה, ו... אנחנו, יש לנו שתי, באיגוד האינטרנט יש שתי פעילויות שמכוונות לתת פתרונות לאזרחים, לתושבים, לאנשים, למשתמשים בפשוטים, לא לאיזה, אחד זה נקראת נטיקה והשני נקרא בלוק. נטיקה עוסק בפתרונות לאנשים בסיטואציות של שיימינג ופורנו, תוכן פוגעני, כל מיני דברים ש... יותר היבטים, אני אגיד קורא לזה, של פגיעה בנפש, ואנחנו נותנים מענה 24/7 במוקד כזה, ומשתדלים, כמובן אנחנו לא יכולים לעשות את זה 24/7 מלא, אבל אנחנו נותנים רצף של טיפול בבעיות של אנשים, ושם ראינו, אני הייתי אומר שעיקר הבעיה שראינו שם, זה הקשל של הפלטפורמות הגדולות, לענות, וזה עכשיו התפרסם השבוע, אבל אנחנו גם, גם כן הוצאנו איזושהי אמירה לפייסבוק על העניין הזה, שפייסבוק, בעיקר וואטסאפ, אינסטגרם ופייסבוק, נותנים שירות מאוד מאוד לא טוב לקהל שלהם. הם היו עסוקים הרבה מאוד בחצי שנה האחרונה, ככל הנראה בבחירות בארצות הברית, ובענייני קורונה, ואנשים באמת, יש גם כרגע מתקפה גדולה מאוד על אנשים לחשבונות וואטסאפ, וזה דבר שמתגלגל, כי ברגע שפורצים לטלפון אחד, אז מיד מוציאים ממנו פניות לטלפונים אחרים, וזה משהו זה באמת פנדמיה העניין הזה דרך אגב. וזה יושב על, בסופו של דבר, על כללי הבטחת מידע קצת לא כל כך טובים, אני חושב, של פייסבוק. היה גם באינסטגרם, פחות אירוע, זה אירוע סייבר ממש, אבל היה אירועים שבהם אנשים סגרו להם את החשבונות אינסטגרם שלהם, כי הם התקינו אפליקציות צד שלישי שעושות מעקב אחרי עוקבים, ובגלל שזה מבחינת
פייסבוק לא בתשע.
אינסטגרם, זה הפרה של כלל זה, אז הם פשוט סגרו לאנשים חשבונות, ואנחנו היינו צריכים לתת לזה תשובות, עד שאני באיזשהו שלב, אני הוריתי להגיד לפייסבוק, תשמעו חבר'ה, אנחנו לא הקסטומר סיפורט שלכם, אתם צריכים לתת את התמיכה למשתמשים בפלטפורמה, ואנחנו עכשיו חוזרים לעיסוק יותר בדברים הקור של נטיקה. בלוק זה משהו שמטפס כל הזמן, זה מרכז הגנת סייבר לאזרחים, הוא יושב על הרעיון שבסופו של דבר המדינה בפתרונות סייבר שלה נותנת פתרון לא רע, כמו שצופית אמרה, לעסקים גדולים, לגופי מדינה, אבל אנשים פרטיים בבית ועסקים קטנים מאוד לא יודעים באמת, א', הם לא יודעים מה לעשות, הם לא קיימים לדרכה, ורוב האינפורמציה שמערך הסייבר מוציא הוא לא רלוונטי בכלל. אני מקבל את כל התכתובת, יש שם דברים מאוד מאוד טובים, אבל הוא רובו מכוון לארגונים שמפעילים מערכות תשתית ומשתמשים, ראיתי היום סיטריקס ו-VMware ומה שאתם רוצים, זה לא מה שאנשים משתמשים בבית. אנשים משתמשים בבית במערכת ההפעלה, בדרך כלל Windows, לפעמים היא גם חוקית. ובלוק אמור לתת סיוע בעניין הזה, זה דבר שאנחנו רואים שהוא מטפס. אבל יש, אני חייב להגיד שיש מודעות נמוכה בציבור. נכון.
אז אני רוצה לציין משהו, דווקא בהקשר של מה שדיברת על אינסטגרם ועל וואטסאפ, וממש כמה דקות לפני שעלינו לשידור, סיימתי שיחה עם מישהי שגם נמצאת בקהילה, שחשבון האינסטגרם שנחטף, היא הצליחה לקבל אליו פגישה חזרה, ואז התוקפים בעצם דיווחו לאינסטגרם ש תקפו להם את החשבון, וכרגע אינסטגרם חסמו אותה. וכמובן שמייל השחזור שלה הוא וואלה, ותכף נדבר על הבעיות עם וואלה, שכמעט בלתי אפשרי להשיג אותה, מי שאין אותה גישה, בעיה מאוד קשה, אני יודעת שגם לכם היה את הבעיה הזאת, ואני חייבת להגיד שזה מקרה אחד, שבוע שעבר טיפלתי ועברתי אליכם, ובסוף זה איכשהו נפטר מקרה של חטיפת אינסטגרם עם 50 ומשהו אלף עוקבים,
okay.
שבסוף הוחזר לבעלים החוקית שלו, ואני חייבת להגיד שאחרי שיחות גם שלי עם פייסבוק, אני מוצאת עצמי קצת חצויה. כי אני קיבלתי תשובות מפייסבוק, כמה תשובות. אחד, אנחנו נותנים את הכלים. אנחנו נותנים לכם מולטי-פקטור אותנטיקיישן בכל הפלטפורמות שלנו. אתם בוחרים לו להשתמש, אבל אנחנו נותנים. אנחנו מבקשים, תשימו מייל שחזור וטלפון שחזור וכו'. אנחנו נותנים, אתם לא משתמשים. זה הצד אחד. והצד השני שהם אומרים, חברים, אנחנו חברה מסחרית, כדי לתמוך בכל אותם משתמשים ש מעבירים את הקוד שלהם למישהו אחר, או שלא שמנו MFA, לא שמנו 2-Factor Authentication, והסיסמה שלהם היא QWERTY 1-2-3. אנחנו, מה שנקרא, we told you so, ואין לנו את היכולת. עכשיו, כאשת עסקים, אני באה ומסתכל ואני אומר, וואלה, אני לא בטוחה שהם טועים. הם נתנו את כל היכולות. איפה הם כן מבחינתי טועים? איפה ההסברה? ואני לא יכולה לבוא לפייסבוק ולהגיד לה, תעשי את ההסברה בכל מדינות העולם, בכל מקום. בתחושתי, אני רואה שאורן, אתה לא מסכים איתי. אתה חושב שפייסבוק כן צריכים לעשות את ההסברה?
להפתעתך, אני מסכים איתך לגמרי. ואני חושב ש... כן, זה לא קורה הרבה. אני
רוצה לדעת.
אוקיי, שום, חיים. אני רוצה אבל לקחת את מה שאת אמרת ולקחת אותו אולי צעד אחד קדימה, ולנסות, בלי לרדת יותר מדי לפרטים, למרות שאני יודע שכמות הפרטים הנכונים והלא נכונים, שהיו באינטרנט, על שניים, שלושה דברים שאני אדבר עליהם עכשיו, היא עצומה, ואולי נדבר גם על זה אחר כך, קצת על אחריות של התעשייה, אבל רגע אחד לפני זה, אם נסתכל על... אני אנסה לקחת שלוש מתקפות מאוד משמעותיות, כמעט כולם העת האחרונה, ונסתכל רגע על מה משותף לכולן, נגלה בסוף שאם הייתה הקפדה על ההוראות, אז במצב הטוב לא היה קורה כלום, במצב הרע הנזק היה זניח. בלי שוב להזכיר שמות של אף אחד, כי כולם אנשי מקצוע וגם אם הם שגו זה היה בטעות, אבל אם הייתה הקפדה על הוראות המפקח על הביטוח, אם הייתה הקפדה על הוראות מערך הסייבר הלאומי, אם הייתה הקפדה על הוראות מלמב, זה שלושה אירועים שמי שמעורב בהם יודע בדיוק על מה מדובר, בכל שלושת המקרים האלה, שלוש מתוך שלוש הייתי חוקר הראשי או המשני של האירוע. ובשלוש מתוך שלוש, התשובה הראשונה היא, אם הייתה הקפדה על נהלים עד הסוף, אם רגולציה הייתה מכובדת כמו שצריך, שוב אני אומר, במקרה הטוב לא היה קורה כלום, במקרה הרע היה נזק זניח מאוד. זה נכון מאוד לגבי עסקים, מי שקרא את המכתב של יגאל לונה מהבוקר, אותו סיכום שנת 20, הפניה...
יגאל לונה ראש מערך הסייבר הלאומי.
כן, ודאי כן, סליחה, יגאל זה אצלי, כן, ראש מערך הסייבר הלאומי. מי שקרא את המכתב שלו ראה שבסך הכל גם המערך מתכוונן לשם, והאחריות האישית, אחד בביתו, מישהו פה שאל, אני רואה בכתוב, ליד מה שאנחנו מדברים, מישהו פה שאל, מה הסכנה הכי גדולה של תקיפה על עסק קטן שפועל מהבית. זאת בדיוק אותה סכנה על עסק גדול שפועל מהמשרד. זה בדיוק אותם כלים. הנזק אולי יותר גדול, ולכן אנחנו יותר נתרגש ממנו, בסוף מדובר על אותו דבר. ואין ספק שמי שמבין את רמת החומרה, זאת אומרת, יש אנשים שתגידי להם שגנבו אינסטגרם עם כמה אמר, 35,000 עוקבים, יגידו, so fucking what. כאילו,
כן, בסדר. אבל במקרה לדוגמה של אותה בחורה, היה מדובר על נזק של עשרות אלפי שקלים בשבוע, כי זו הפרנסה
שלך. לבת שלי, יש מעל 20 אלף עוקבים, היא מקעקעת מהמפורסמות בישראל, ויש לה המון עוקבים, וראיתי מה קרה כשגנבו לה את חשבון האינסטגרם, עדיין כאילו בווליומים שלי זה כנראה משהו אחר, אבל זה לגמרי לא משנה. בסופו של דבר, הקפדה על אותו, two factor authentication, אותה הקפדה על סיסמה מורכבת, למרות שזה מסובך. אותה הקפדה של לעבור רק פעם בשבוע, דיברת היום על מערכות הפעלה, לעבור פעם בשבוע על מערכת ההפעלה העיקרית שלנו במחשב, היא משותפת לכולנו, לא משנה במה אנחנו משתמשים, מיטל, מה מערכת ההפעלה העיקרית שלך למחשב?
Windows 10.
מה פתאום? כרום.
כן, אוקיי.
כרום זאת מערכת ההפעלה העיקרית שכולנו. כרום מנהל עבורנו, עבור כולנו, רשימת סיסמאות אינסופית, שהוא זוכר אותה כל הזמן, הוא זוכר גם דורות של האחורה, והם גם נותנים לנו שירות, גוגל נותנת לנו שירות של הזכרה פעם ב, להחליף את הסיסמה, והזכרה של פעם ב עם הסיסמה חשודה שנפרצה. רגע שאלה לא לאנשים שלא בתעשייה, כמה אנשים בתעשייה מקפידים להחליף סיסמה אם גוגל אמרה שיש חשש שהיא נפרצה? אף אחד לא יודע יותר טוב מגוגל.
נכון.
כל הכבוד לנו, אף אחד לא יודע יותר טוב מגוגל אם יש חשש או לא, וגם אנחנו מתעלמים מזה. עכשיו, כמו שאת אומרת, פייסבוק צודקת וגוגל צודקת, ולצורך העניין גם ווינדוס, גם מייקרוסופט צודקת. אני חושב שאחת המשימות, והאמת שהייתה לי שיחה על זה הבוקר, גם עם אנשים במערך, אחת המשימות של המערך, כלפי הצד המסחרי יותר של מדינת ישראל, גופי מדינה, גופי עסקים, כמו שיורם קרא לזה, צד אחד. והצד של איגוד האינטרנט, בצד השני, הוא לקחת את שנת 2021 ולהפוך אותה לשנת האוורנס. אבל לא ה-awareness הזה, השקענו המון בשנתיים האחרות, בשנתיים האחרונות, ב-105, השקענו הרבה מאוד ב-privacy, השקענו הרבה מאוד באנטי, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אנטי-הארמינג לילדים, חלקה גם הלך ל-family link ו-family control ו-parental control וכל הדברים האלה, זה היו שנתיים שנסו פרי, בסך הכל שאנחנו מסתכלים על זה, הם נסו פרי 105, לא נעים, זה לא, לא יפה לומר, אבל 105 אחד הארגונים העמוסים במדינת ישראל, יש להם המון עבודה, וזה אומר שהציבור התעורר ומבין. אני מבין שהשלב הבא הוא להסביר וליצור.
ולכן
לא
אני מברך על הפעילות של האיבור.
אגב, זאת לא טכנולוגיה. סייבר already become a commodity, ואנחנו כתעשייה, אחת האחריות שלנו זה להוריד את זה ממגדל השן לפרקטיקה ליום-יומי.
אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. ראשית, לגבי האחריות של הפלטפורמות על העניין הזה, זה נכון שזה גוף עסקי, ונכון שיכול מאוד להיות שהם באמת עושים הרבה מאוד דברים, הם היו יכולים יותר לאכוף דברים. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אתה לא יכול להשתמש בפייסבוק אם אין לך 2FA, אתה לא יכול להשתמש בפייסבוק אם אין לך מייל של ריקאברי, וזה היה משפר מאוד את המצב, וזה הסיטואציה של כל מצב של פלטפורמה שהיא שולטת בדברים, ואני חושב ש... באיזון הזה הם היו יכולים קצת לקחת יותר, ואני חושב שבסוף הם יבינו שזה רק מעמיס אותם יותר ב-customer support, והם אולי הם ילכו לכיוון הזה. אבל אני רוצה להגיד משהו על התפקיד של המדינה. אני לא ראיתי עד היום במדינת ישראל פרסומות בשעות הצפייה, שמסבירות לאנשים ואומרות לאנשים על דברים בסיסיים שהם צריכים לעשות. זה אגב, זה המטרה של בלוק הייתה, אנחנו גם ניסינו לעשות שיתוף פעולה עם מערך הסייבר וצערים, הם לא ממש זרמו איתנו בעניין הזה, אבל כשאני מסתכל על המדינה, כמו שידעו לעשות מסע פרסום על חגירת חגורות בטיחות בזמנו, ולחנך את הציבור ומי שמקליק לו, זה אני לא זוכר בדיוק מה היה הסלוגן,
מדליק מי שמקליק ראשון.
בדיוק, אז אפשר היה לעשות כזה, כולל הפנייה.
חושבים לפני שמקליקים, הנה, אני נותן להם את הקריאיטיב, יותר מזה.
כן, וזה לא נעשה. עכשיו, אני חושב שזה גם מגן על האזרחים, על הגולשים בבית, זאת אומרת, מי שיעלה את פרקטיקת, ישנה את פרקטיקת עבודת, הבטחת מידע שלו, לא בהרבה, זה פשוט אתה מעלה את הרף, ואז הם הולכים למקום אחר, אנחנו יודעים את זה, אבל גם מנקודת מבט מדינתית, מראייה של הגנת סייבר מדינתית, ברגע שאתה מעלה את הרף אצל האזרחים, רוב המתקפות מתחילות מאיזה שטות אצל מישהו שממנו מדלגים, ואם אתה מעלה את הרף לדילוג, אתה מעלה את החוסן המדינתי, ואני חושב שאת זה מערך הסייבר, אני לא יודע למה הם לא עושים את זה, אם הם לא עושים את זה כי אין להם תקציב, האם הם לא עושים את זה כי הם לא חושבים שזה חשוב, או שיש פתרונות אחרים, או שיש בעיות אחרות, אני לא יודע, סדרה עדיפות, אבל בריאה שלי, ואני נתקלתי בזה בכמה נקודות לאורך הקריירה שלי, הנושא הזה של רמת הגנת הסייבר אצל המשתמש הסופי, זה דבר מאוד מאוד חשוב, שנותנים לו פחות מדי משקל.
חד משמעית.
אני יכולה להוסיף רגע בעיניים של מנהל הבטחת מידע, כשאני כבר עושה awareness בארגון, ואני פונה כבר לעובדים, אני מתחילה מהמודעות בבית. עם הקוביד, אז ראינו איך הילדים בסגר, גל ראשון, גל שני, צורכים יותר שירותי מחשב, זה, המודעות התחילה משם, ואם אני אעשה איזה פרסום למיטל, אז עוברת כיס קליטה שהוצאתי לעובדים, משהו פשוט שבאמת דיבר ברמת המודעות, לא רק הסביבה המחשובית הארגונית, אלא איך לשמור על כללים בסיסיים במחשב הביתי. אנשים שצריך להנגיש להם את שפת הבטחת מידע, ולא באמת יודעים מה זה two-factor authentication, שם זה מתחיל, משם מתחיל ה-awareness, אז זה גם חלק מ... של
סיסו
בארגונים,
לאו דווקא
ארגון בריאות.
לגמרי, אני אגיד, רגע, אני קוטעת אותך רגע, גם לי מותר. קודם כל, אני מסכים, מי נותן? בעצם אני מסכימה איתכם, אני מברכת על יוזמות כמו איגוד האינטרנט הישראלי. אני אומרת, כשאני באתי והקמתי את הקהילה הזאת, כשהתחלתי לעשות הרצאות בהתנדבות בבתי ספר לפני כמה שנים, שתתתי את הספר, זה הכל היה מתוך איזשהו תסכול שאני מאוד שותפה לו, יורם, שאני מרגישה שמה שלנו ברור, לארבעתנו נורא נורא ברור שצריך לשים לב שאם גוגל מטריעה לי הסיסמה שייך דלפה, להקשיב לה. נורא ברור לי שהיום, גם באמצע היום, כשמייקרוסופט הוציאו לי עדכונים ואמרתי להם, אני אתלה אתכם באמצע היום רוצים עדכונים, אין מה לעשות, שמרתי הכל, נתתי להם לרוץ על עדכונים. עדיין אני חושבת שזה שאנחנו יודעים זה ממש לא מספיק, ושוברת ליבי ואני אשתף אתכם רגע מקרה שטופל השבוע, מקרה שעדיין מטופל, אני לא יכולה להגיד טופל, גם דיברתי עם האיגוד על זה, טיפלתי פה כמה אנשים בקהילה ניסינו לעזור, בחור שהתכתב עם מישהי, זה כבר מתקשר תכף לנושא של התקשורת בהקשר הזה, התכתב עם מישהי בפייסבוק, עברו לשיחות בוואטסאפ, באיזשהו שלב עברו לשיחות וידאו, השיחות התחממו, צילמה אותו, הקליטה, והתחילה לשחות אותו. שומרה את כל רשימת החברים שלו, והתחילה לאיים עליו, שהיא פשוט תפיץ את זה לכל החברים שלו. עכשיו, ראינו מקרים כאלה, לא פעם, לא פעמיים, גם בארץ, גם בחול, אין, אני לא אגיד יום, אבל שבוע, חודש, שאנחנו לא נתקלים במקרים כאלה, אין דבר כזה. וזה עניין של מודעות. זה אין כאן שום מתקפה מתוחכמת, זאת לא מישהי שהיא אשת סייבר, היא לא פרצה לאף אחד, היא פשוט הסטנט, עשה חברתי פשוטה, אדם מסובב בפורמים של גרושים פנויים, מרווקים וכולי, קל לייצר את השיחה הזאת. וזה שובר את ליבי באמת, כי המבוכה הזאת בחול הגיעה למצבים של אובדנות. אני לא יודעת אם בארץ, לא מכירה מקרים בארץ שזה הגיע לשם, בחול אני מכירה מקרים שהגיעו לאובדנות, על משהו שיכל להיפטר, כמו שאמרתם, באווירנס. ואני רוצה רגע לקחת את זה, באמת, תכף נדבר על נושא התקשורת, אבל צופית, אני רוצה רגע, ציינת על נושא שהעבודה מהבית. ומעניין אותי, כסיסו, מצאנו את עצמנו פתאום במרץ, אני יודעת שגם אתם, למרות שאתם כן קיבלתם אישור להגיע למשרדים, אבל רוב הסיסויים בארץ פתאום מצאו את עצמם במצב שכל הארגון, או רוב הארגון, או חלקים גדולים בארגון, פתאום עובדים מהבית. אחד הארגונים שאני מלווה מצא את עצמו קונה כמה מאות לפטופים בלילה אחד, כאילו, באים ועברו פשוט בכל הסניפים של כל החנויות באזור, ומה שיש, תביא לי, לא מעניין אותי איזה, תביא, פשוט תביא, כזה. איך מתמודדים עם זה?
אז קורונה מאוד מתקשרת לנושא של המשכיות עסקית, ואני מאוד אוהבת את המשפט, If you want peace, prepare for war. אז נכון, זה לא באמת הייתה זה לא היה איזשהו משבר תפעולי, אבל מציאות חדשה שאילצה ארגונים, אחד עם הערכות של ציוד מחשוב, ציוד היקפי, ניטור, הרשאות, פתיחה, ניטור קפדני, כן? הנחיות איך לעבוד מהבית, זה לא משהו שהיה ב-day to day, והערכות מקדימה ומוכנה מראש לכזה תרחיש, לעבוד מאתר מרוחק, זה משהו שקיצר להרבה ארגונים את הדרך והכין אותם. זה לא בלילה אחד רישוי וקונקרנט ופתאום להערך לדבר הזה, אז הערכות מוקדמת מראש שמתקשרת ל-BCP, הכין הארגונים, והם לא נתפסו באופן מפתיע עם הקורונה מה עושים, אבל אני אותם, אני
זה בסוף קשה באימונים קל בקרב, אם אנחנו יודעים מה אנחנו עושים אם נשרף הבניין, אנחנו יודעים גם מה לעשות אם אמרו לנו אל תבואו כי יש פנדמי.
נכון. אני כגוף בריאות באמת, אנחנו מחויבים, היינו לעבוד מהאתרים, אבל היו עובדים שכן, נאלצנו באמת להיערך, הערכות מוקדמת, גם הקול סנטרים, כדי לספק להם סביבה מחשובית מהבית. אז ככל שמתרגלים קודם לכן ונערכים לכאלה משברים מפתיעים, זה הולך חלק.
ואני רוצה לציין שאני נתקלתי, כי אני יושבת עם הרבה סיסויים, אחד הדברים שפתאום גילינו, ואני חייבת לשתף שגם לי זה קרה, שפתאום מצבים לא צפויים. פתאום יש לך שלושה מחשבים בבית, שלושה ילדים בבית, ושלושתם צריכים להיות בזום בו זמנית. עכשיו, אצלי יש חוק, עוד מימי to be secure לפני כמעט 20 שנה שעבדתי עם אורן, שאין דבר כזה, ואף אחד חוץ ממני לא נוגע בלפטופ שלי. לא ילדים, לא בן הזוג שלי, אף אחד לא יודע את הסיסמה של הלפטופ של העבודה. נקודה, אין לו מה לדבר. ואז מצאתי את עצמי באחד הימים בקורונה, שהגדולה עם הלפטופ שלה, האמצעים, המחשב הביתי, ולקטנה, ילדה בתר, בה יש זום בגן. אז אמנם היא לא לבד, אבל מצאתי את עצמי לראשונה אי פעם, פותחת לפטופ של עבודה, לטובה, דברים של הילדים. וזה קרה בהמון המון המון בתים, גם בגילאים יותר גדולים שהם כן עצמאים, וגם זה משהו שכסיסוים, כמנהלי אבטחה למידע, אנחנו צריכים לקחת אותו כסיכון, שפתאום יש לנו עבודה מוגברת על המחשבים שלנו, שאנחנו לא תמיד צופים אותה.
אני רוצה לתת דווקא זווית הסתכלות מעניינת חיובית על הדבר הזה, איגוד האינטרנט, כמו שאתם, לא כולם יודעים, אנחנו גם מנהלים את מרחב שמות המתחם של ישראל, אנחנו גם מפעילים את מחלף האינטרנט של ישראל, התעבורה ב-IIX, שהוא מעביר אינטרנט, רק אינטרנט פנים ישראלית, קפצה במהלך הקורונה פי שניים, זאת אומרת, מפיקים של סדר גודל 75 ג'יגה בשעות העומס, ב-10 בלילה בערך, קפצנו ל-160 ב-IIX, זה קפיצה מטורפת, וגם רואים את התגובה של הציבור במעבר לדיגיטל, בנושא של דומיינים, יש עלייה של 30% ברישום של דומיינים חדשים, שזה נורא מעניין, זאת אומרת, הציבור, גם רואים מה שקרה עכשיו, בשמחתי הרבה, התקופה הקצרה שיועז הנדל היה שר התקשורת, נתנו שם פוש מאוד מאוד זה, ומתווה הסיבים שעבר בכנסת,
נכון.
הוא יקפיץ אותנו, כי עכשיו עוד פעם אין לנו ממשלה, אין כנסת, אין זה, אבל הצליחו שם להכניס את הדבר הזה, והרפורמה הזאת של פריסת סיבים בכל ישראל, זה דבר מאוד מאוד חשוב לזה. סייבר זה ייתן לנו רק יותר אולי אתגרים, אבל אינטרנט זה מאפשר דברים יפים.
אבל אני חושב שמה שאמרת במשפט האחרון, ולחבר את זה רגע למה שגם דיברנו עליו קודם, פה תמון הסוד באמת, של אני חושב איך, או מה המשימה הגדולה שעומדת על ה... על הכתפיים של ארבעתנו, כן, נציגים של התעשייה ושל כל מה שקורה בתעשייה הזאת. רציתי קודם לספר סיפור, אז אספר אותו עכשיו, הוא פשוט מתחבר לגמרי, בסוף שנת, סוף שנת 2020, לפני ממש, 2019, סליחה, ממש לפני שנה, השתתפתי בסימפוזיון שעסק בשאלה בגל 2000 ואיך הוא השפיע עלינו. לא יודע אם אתם זוכרים, אבל לפני 11 שנה, היה אירוע נורא גדול. הסיבה שהזמינו אותי זה מאמר שכתבתי בפורבס לפני
20 שנה. למה 11 שנה?
כן, בראש שלי אני יותר צעיר. בקיצור, אני קצת פחות או יותר לפני 10 שנים כתבתי מאמר בפורבס שעשה הרבה מאוד רעש פה בישראל הקטנה שלנו, תחת הכותרת Cyber Security seems to be the biggest lie since the Y2K incident. אז א', אני מודה, גם את זה לא תשמעו אותי עושה הרבה, אבל אני מודה שטעיתי. אבל הדבר השני, תראו, בסופו של דבר, באותו סימפוזיון, אחד הדברים שאמרתי, הוא שמי שלא מבין ש-DRP ו-BCP הם חלק מתוכנית הגנת הסייבר של הארגון. מי שלא מבין שהגדלה משמעותית, זאת אומרת, אם היינו רגילים 5 שנים אחורה, לתכנן, מתחבר למה שאתה אמרת היום קודם, לתכנן לפיק פחות 15%, היום אנחנו צריכים לתכנן לפיק פלוס 15%, זאת המציאות, ולזה צריך להיערך. יותר מזה שלזה צריך להיערך, באמת לא חשוב בסוף, אם זה ארגון עסקי לבעל המניות, אם זה ארגון מדינתי לאזרח, באמת לא חשוב אם הסיבה שבגללה התשתית, הארגון לא עובדים, הוא מתקפת סייבר, הוא מלפונקשן באחת המערכות, או שיטפון בחדר השרתים. בסופו של דבר, ברגע שאנחנו כתעשייה נפנים, אמרתי את זה קודם, אני אגיד את זה עכשיו שוב, ברגע שאנחנו נבין שאנחנו קומודיטי, התייחסו אלינו כקומודיטי, גם יהיה נורא פשוט להשפיע על העובד בקצה, ההוא שיושב על המחשב והסיסמה שלו היום מודבקת לו עם מדבקה מתחת למקלדת, למה לא עושים את זה? אני רוצה בקטע הזה לספר לכם על שוב, איזשהו סימפוזיון שהשתתפתי בו בתקופה האחרונה דווקא בזום, אחת השאלות ששאלו אותנו שם איזה 10 נציגים, זה איך יוצרים awareness? איך גורמים לאותו עובד במשרד שביום יום שלו בבית, הבת שלו יושבת על המחשב, על הלפטופ שלו, כי ככה סיפקו לו, ואין מה לעשות, הוא עכשיו בבית, אז ככה הוא עובד, איך גורמים לו להבין שהוא צריך לעבוד בשתי סביבות שונות, שרמת הסקיוריטי הנדרשת במקום אחד, היא לא רמת הסקיוריטי הנדרשת במקום שני, איך גורמים לו להבין שאם החלק החלש בשרשרת הוא החוליה החלשה, אז הוא לא יכול להיות החוליה החלשה. אחד האנשים שאני מאוד אוהב, ואתם מכירים אותו, בחור מאטלנטה בשם דרק וינצ'סטר, אמר תשובה מבריקה. הוא שאל את המנחה, תגידי, איך חינכת את הילד שלך לא להכניס אצבע לתקע? זאת בדיוק אותה תשובה. בסופו של דבר, סייבר become part of our life. Privacy is part of our life. Using internet is part of our life. וככה מתנהגים לזה, בדיוק כמו שאמא מחנכת ילד לחצות רק במעבר חצייה, רק כשיש אור אדום, לא מכניסים אצבע לתקע.
שהוא ירוק. אורן, אתה שתיתי יותר מדי כבר.
אמרתי לא לחצות בירוק, אני עוד לא שתיתי, אבל אני אשתה לכבוד זה. בסופו של דבר, כמו סכין סוכן בגן, כמו מעבר חצייה, כמו אוטו זה כואב, כמו חשמל זה מסוכן, זה פרייבסי, זו סיסמה, זה התייחסות לפרסונליטי שלנו באינטרנט, זה סיסואים שיושבים ונהיים חלק מתהליך קבלת החלטות התשתיתי של הארגון, עוסקים בהבטחת מידע, דרך ההפעלה של הארגון, הם משפיעים רציניים מאוד על דרך ההשפעה של הארגון, הרבה יותר מההחלטה באיזה מערכת הפעלה להשתמש. ואם לא, אם לא, אם לא נשכיל לייצר אווירה, שבה הדבר הזה הוא יורד ממגדל השן שלו, וממשהו של גיקים ומשוגעים, הופך להיות משהו שהוא בהתנהלות היומיומית של הארגון, ומשם בהתנהלות היומיומית של המשפחה, לא עשינו כלום. אם זה יישאר במגדל השן, אם זה יישאר משהו שרק
אני רוצה,
אם זה יישאר שרק מי שיצא מ-8200 יודע לעשות אותו, הפתרנו את המערכה.
אני חושבת שבהקשר למה שאתה אמרת עכשיו, אורן, וצופית, את אמרת קודם, ויום גם אתה אמרת, אני רוצה לדבר על התקשורת, אמרתי גם קודם שאני אדבר על זה. אני לא זוכרת תקופה, לפחות בעוד מעט 20 שנה שאני בתחום, שהנושא סייבר נידון בתקשורת כל כך הרבה, מכל כך הרבה זוויות. מחר אני יודעת שיש, שתפתי את זה גם פה בקבוצה, יש כתבה של בן מיטלמן שתהיה באולפן 60 מחר, על הנושא של פרופילים מתחזים בפייסבוק. זה לא בדיוק סייבר, אבל זה בדיוק סייבר, כי זה מה שמוביל לסקסטורשן, וזה מה שמוביל לסחיטה כזו אחרת, זה לא חייב להיות סחיטה מינית, זה יכול להיות כל סחיטה שהיא. ואנחנו רואים את זה בכתבות, ואנחנו רואים, ולשמחתי, בזה אני מודה מאוד לתקשורת שכן מאמצת את זה, יורם, בהקשר של מה שאתה אמרת, של קמפיין של המדינה וכו'. השאלה זה, איפה האחריות של כולנו, ואני חושבת שכתעשייה יש לנו אחריות, לעזור בזה, להעביר את זה הלאה. לא להגיד שטויות, לא להגיד האינטרנט זה מסוכן וזה מה יש, כי היה מגמה לפני 3 שנים בערך, של כמה וכמה בתי ספר שהתארגנו לקנייה של טלפון כשר לילדים, שבעיניי זה כמו הורה שעד גיל 9 בחיים לא יראה לילד מה זה מעבר חצייה, בגיל 9 יגיד לו, זה מעבר חצייה, ביי! לא מקרה ההורה כזה. אז יורם, היה מעניין אותי לשמוע מהזווית שלך, איך אתה רואה, מה אנחנו יכולים לעשות יותר?
בוא נגיד ככה, כתעשייה, יש, אני באבונותיי עורך דין, ויש פרויקט של, שהוא הוקם, שנקרא שיעור אחר, אני חושב ששמעתם עליו, שבא עורכי דין, זה התחיל עורכי דין, אני חושב שכבר היום, אני חושב שהתעשייה הייתה צריכה ללכת ולתת הרצאות בבתי ספר ולעשות את התהליכים האלה.
אל תתחיל, כי ניסינו, ופנינו למשרד החינוך, ויש לי עשרות חבר'ה שמוכנים להעביר, התשובה שקיבלנו, אתם לא עמותה רשומה, אתם לא יכולים. אז הלכנו דרך עמותה רשומה, וצורת ההתנהלות הייתה כזאת, שביום שלישי, בתשע בערב, שאלו אותנו, מי יכול להעביר מחר בתשע בבוקר בגבעתיים?
התשובה היה... בסדר, שיעור אחר, אני מכיר את זה כי פשוט שיעור אחר עובדים ממש טוב.
אני עשיתי את זה, צער המון, אבל... יכול להיות, שיעור אחר אני פחות מכירה, לא עבדתי איתם, אבל לצערי עבדתי עם כמה, וזה תמיד היה קשה, קשה.
אבל זה במובן של מה שהתעשייה יכולה לעשות, נקרא לזה לטובת הקהילה. היא יכולה גם ללחוץ על משרדי הממשלה השונים לעשות את זה. אנחנו, יש לנו קשרי עבודה עם מערך הסייבר הלאומי, יש לנו קשרי עבודה גם עם לנו, גם יש משרד חינוך וכל זה, זה משהו... אני רוצה להתייחס רגע למטאפורה הזאת של האצבע בשקע, היא מוגבלת. זאת אומרת, כשאתה מחנך ילד לא להכניס אצבע לשקע, זה בגיל צעיר, וזה לא להכניס אצבע לשקע או זה, צריך להכיר בעובדה שהאינטרנט זה דבר הרבה יותר מורכב מאשר חשמל. חשמל זה משהו אנלוגי והסכנה בו היא ברורה ויחידה. סכנות של אינטרנט הם מכל מיני אזורים. אני רק אגיד על הדברים שאנחנו דיברנו פה, זה סקסטורשן וזה כל מיני נוזקות שמגיעות, וזה יכול להיות המון 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 דברים, וזה לא כל כך פשוט לחנך את גם ילדים, ותאמינו לי שאני אצלי בבית עשיתי, זה היה נורא מצחיק, כשהייתי ראש רמות, הייתי ה-Privacy Commissioner של ישראל, אז הבת שלי בשביל לקבל אישור לפתוח חשבון פייסבוק, שהייתה בת 11, אני עשיתי לה מבחן, והיא הייתה צריכה לעבור את המבחן הזה, וזה היה כשהיא הייתה בת 11, היום היא בת 21, והיא דיברה איתי לפני כמה זמן על איזה שטויות היא עשתה בפייסבוק, אחרי שהיא עברה את המבחן אצלי, ואבא שלה זה, וטחנתי לה במוח כל מיני דברים, ועם מודעות וזה, ובכל זאת היא מסתכלת היום אחורה על ההתנהגות שלה בפייסבוק, שהיא הייתה בת 14, והיא פשוט לא מאמינה מה שהיא עשתה. אז זו סוגיה מאוד מאוד מורכבת, ולכן ההגנה היא בכל מיני רבדים. יש את הרובד של הבית, של החינוך, של כל הדברים האלה, יש גם, יש חשיבות גדולה מאוד ל-ISP, ISP שדרכם עוברת את התעבורה, צריכים לתת חליפות הגנה, הם בנושא של תוכן פוגעני, הם חייבים הרי להציע את זה, אבל בוא נגיד ככה, יש פה גם ביזנס קייס, הם צריכים לשכנע להסביר לאנשים שזה...
למה זה חשוב?
אבל הם כ-ISP יש להם יכולת לתת מעטפת הגנה, חלקם נותנים ברמה כזאת אחרת, יש גם את הרמה של המדינה, אבל המדינה לא תתעסק בהגנה על המשתמש הבודד. זה לא...
לא, היא לא תתעסק בזה, אבל היא תתעסק בלמד את כולם.
תרשו לי לכפור בעיקר ולשאול, למה אתה כל כך בטוח שלא תפקידה של המדינה להכניס את כל הגורמים שדיברת עליהם עכשיו למערכת החינוך? למה אין שימור?
לא, להכניס למערכת החינוך, כן, אני מדבר על אמצעי הגנה אקטיבית.
נאור שאל כאן, ובצדק, שאלה נהדרת בעיניי, קודם הוא שאל, ממה עסק קטן? עסק קטן, אדם אחד, חמישה אנשים כזה, ממה הוא צריך לחשוש? ואחד הדברים שאנחנו רואים המון, ויורם, ואני יודעת שאתה נתקל באירועים כאלה כל הזמן, זה אנשים שנחסם להם חשבון הפייסבוק או חשבון האינסטגרם, ואין להם את אנשי הקשר של החברה בשום מקום אחר. הם מתבססים לחלוטין על פלטפורמה כזו או אחרת. אגב, אני רואה את זה, בדיוק היה השבוע שעבר, או לפני שבועיים, היה את הנפילה של ה-45 דקות של גוגל.
כן.
ואני לא, אני מודה, אני קצת שמחתי על זה, כי זה גרם לאנשים פתאום, במשך 3 שעות לא היה ברור אם זה אירוע סייבר או סתם אירוע נקודתי, אני לא מאמינה שזה היה אירוע סייבר, אבל זה כבר סיפור אחר, אבל זה לא משנה. לא כל כך אכפת לי אם זה אירוע סייבר, מישהו נרדם על המקלדת, לא יודעת מה, החליטו, חבר'ה בגוגל החליטו, נמאס לנו, אנחנו סוגרים את השלטר, או בפייסבוק או בכל... להמון בעלי עסקים יש תלות מלאה בפלטפורמה אחת. וזה בהקשר של צופית, מה שאת אמרת כל כך נכון, על המשכיות עסקית. גם כשאני פתחתי את אלנה מחר 4 שנים, יש לנו יום הולדת, באותו יום הגדרתי את הנוהל שפעם בשבוע, ביום חמישי, אני מגבה את המידע. נכון, אני יש את סייבר, היה לי מאוד קל להגדיר את הנוהל הזה, והיה לי מאוד קל ומעצבן להגדיר שאני חייבת להחליף את הסיסמה כל 60 ימים, ושאני חייבת multi-factor authentication, זה היה נורא מציק, ועשיתי את זה ביום שפתחתי את החברה. למה? כי זה המקצוע שלי. ברור לי שדברים אחרים בטוח פספסתי, אבל זה לא דברים קשים. ואני כן חושבת שיש לנו אחריות כמדינה, אגב, אורן, כן להוציא את ההנחיות האלה, שאם אני באה עכשיו לעשות, לפתוח עוסק מורשה לפתוח עוסק מורשה, שאני אקבל תיק, זה הזכויות שלך, זה החובות שלך, זה ההנחיות, זה הדברים שישמרו עליך בטוחה כבעלת עסק חדש בישראל, מזל טוב.
רשות לעסקים, אנחנו בדיוק עכשיו מדברים מול הרשות לעסקים קטנים, כי זה בדיוק הגוף שצריך לעשות את זה. לאיגוד יש גם עמדה בעניין הזה שהיא נגזרת מזה שהוא מנהל את מרחב הדומיינים של ישראל, זה שההסתמכות על פלטפורמות, ואנחנו רואים את זה בכל מיני דברים, זה לא רק ענייני סייבר, כשאתה מפקיד את כל הנכסים העסקיים שלך אצל פלטפורמה, תצפה, כמו שקרה למשתמשי אינסטגרם, שחסמו להם בגלל שהם התקינו איזושהי אפליקציה צד שלישי שעושה מעקב אחרי העוקבים אחריהם, ולא קראו עד הסוף את תנאי השימוש באפליקציה, ופתאום חסמו להם, אנשים איבדו שם, אני חושב שכתפיסה, זה לא עניין סייבר, זה יותר עניין של ניהול נכון, של עסק, אתה לא יכול להפקיד את כל הנכסים שלך אצל איזשהו צד שלישי שבהרבה מאוד דברים, דרך אגב, אפילו אין לך איזשהו חוזה איתו, כי אתה משתמש, בהרבה דברים אתה משתמש בחינם, וכשאתה עובר כבר לאיזשהו סטטוס עסקי, זה בין מפלצת ובין איזה בן אדם בודד, שאין לו שום יכולת השפעה על מה שקורה בפלטפורמה, ולצערי, אנשים מגלים את זה כשקורה להם משהו, וזה כן, זה באמת שייך ל-BCP, זה שייך לבוא לאנשים ולהגיד להם, תשמעו חבר'ה, אתם חייבים שיהיה לכם חלופה אצלכם, כי זה מסוכן.
לגמרי. אז ככה, לפני סיכום, או לסיכום, אני רוצה רגע לעשות סבב מהיר ולשאול אתכם, מה אתם חוזים? שיהיה הדברים המז'ורים ב-2021, וצופית אני מתחילה איתך, כי ladies first.
טוב, שוב, אני חושבת שבאמת, הרגע נדבר בעיניים של מגזר הבריאות, ואז בכלל תחזיות ל-21 בעולמות הסייבר, אני חושבת שאנחנו נמשיך לראות מתקפות שהן מזוהות, state actors, תוקפים מדינתיים שיש להם, את כל הסבלנות שבעולם, ואת כל המשאבים מאחריהם, והמתקפות יעלו מדרגה וכן יהיו מורכבות, ואם רגע בעיניים של גופי בריאות, אז OT-IoT עדיין יככב, כי הקורונה לימדה שאפשר לעשות הכל מרחוק, ושירותי טלמדיסין ורפואה מרחוק, וכל הצמצום של מונח קבלת קהל, ולהישען על הולטרים ומדדים וניטור מרחוק של לחץ דם, סוכרת וכו', אנחנו כן נראה את זה יותר במרכז. שרשרת הספקה, וקטור שבאמת חווינו אותו השנה יותר מתמיד, אז supply chain עדיין יישאר במפת האיומים. להאקרים פשוט יותר קל. הם מנצלים באמת את שרשרת ההספקה כדי להגיע לארגונים, והם מבינים שזה יותר קל להגיע.
וזה גם פרס גדול. הדבקתי את SolarWinds, הדבקתי חצי עולם.
כן, בהחלט. אז אלה ככה...
לא אני אגב, זה באמת לא אני.
שני המיקודים שככה אני רואה שימשיכו ללוות אותנו ב-21.
לגמרי. יורם, מה אתה רואה בצד האישי?
אני אגיד מה הדבר שמטריד אותי ב-2021, והוא סייבר, אבל לא סייבר סקיוריטי, אנחנו הולכים לבחירות, ואני מוטרד מדיפ פייק. אני חושב שאם אני מנסה לחשוב מה יכול לקרות, הרי כל מערכת בחירות אנחנו מגלים כל מיני דברים חדשים שקרו, אנחנו באיגוד עסקנו בכל הנושא של הבוטים במערכת הבחירות הראשונה, והיה איזה מסע כזה, ובדיוק שבוע היה לי איזו שיחה עם מישהו, ואני, אתם יודעים שדיפ פייק כבר מתחיל, רואים את זה בפרסומות היום, יש את הפרסומת הזאת של ספי ריבלין, ואני חושב שהנושא של חינוך הציבור להבין, לעשות אותנטיקציה של המידע שהוא מוצג לו, שזה היבט סייברי, זה גם סייבר סקיוריטי לפעמים, כי זה כמו המתקפה הזאת עם וואטסאפ הרי זה שמישהו אומר לך, שלח לי את הקוד, וזה לא החבר שלך באמת, אלא זה מישהו שגנב לו את הזכויות חשבון, אז הנושא הזה של להיות חשדן לגבי מידע שמסתובב ברשת, הוא הולך לקפוץ מדרגה, ואני, אם יש באמת משהו שמטריד אותי, בעולם הזה, זה שאנחנו מתחיל לראות כאלה דברים, ומתחילים לראות אותם, והטכנולוגיה מתקדמת מאוד מאוד מהר ביכולות שלה. ואני חושב שהבחירות צריכות להיות מוכרות על פי החלטות האמיתיות של אנשים, ולא על זה שימכרו להם סיפורים מכל צד שהוא, זה לא עניין בכלל של צד פוליטי. אז זה מה שמטריד אותי ב-2021. אני מסכים דרך אגב.
לגמרי.
אני חושב שבמובן של החיים הרגילים, אנחנו, השיפטינג הזה של עבודה מהבית יתייצב, ואנחנו נתחיל לראות בעצם מה חוזר להיות עבודה רגילה במשרד, וכמה מהדברים האלה באמת נשארים. עולם העבודה לא יישאר. לא יחזור למה שהוא היה, ולכן האתגרים נשארים בעינם. זאת אומרת, זה לא שעכשיו החיסון הגיע, וכולם חוזרים עכשיו לנסוע ולעמוד בפקים ולנסוע למשרד, ואז אתה במשרד, נורא קל לך להגן, כי אתה בתוך הרשת שלך. לא, האנשים המשיכו לעבוד מהבית, ולכן האתגרים בהגנת סייבר נשארים. וגם יכול להיות שגם התוקפים לומדים כל מיני דברים, התפתחו אולי תובנות יותר עמוקות לגבי איפה אפשר להיכנס ולתקוף, אז זה לא יהיה קל.
כן, היה לנו כבר שידור שלהם לפני הבחירות בארצות הברית שדיברנו על פייק ניוז בכלל, יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות שידור נוסף כזה, עכשיו לקראת מה שקורה כאן.
יש סרטון נורא נחמד שעשינו באיגוד, אני יכול להעביר לך אותו אחר כך.
אז להעביר? אנחנו אוהבים לחלוק פה דברים של האיגוד.
כן.
אורן, תפסיבי אופטימי.
אם יש משהו שלמדתי ב-2020...
זה לא לחזות שום דבר ל-2021.
זה שאני לא יודע מה יקרה שבוע הבא. זה הדבר הכי חשוב שלמדתי ב-2020.
אתה כן יודע מה יקרה לפחות יום אחד שבוע הבא.
נכון, יום אחד אני יודע, זה תלוי בהחלה, בסדר? תראו, אני חושב שהולכים לקרות, בלי באמת לנסות לחזות, אני לא באמת יודע איך שוק העבודה ייראה ביום שבו 70% או יותר מהאוכלוסייה תהיה מחוסנת, אני לא יודע מה יהיה הרגלי העבודה שלנו, אני לא יודע איך ייראו אירועים המוניים, אני לא יודע איך זה הולך להשפיע על שיווק, ואיך עולם הרכש הפרטי, איך באמת... איך הולכות לראות עסקאות עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה. אני לא חושב שבאמת מישהו יכול לדעת. אני כן חושב שיש סימנים מאוד מאוד ברורים בסוף השנה הזאת, לשלושה דברים שיהיו מאוד מהותיים ב-2021, על הווליומים אני לא מוכן להתחייב. אבל הם הולכים להיות פה. הראשון, ואני לגמרי מסכים עם מה שאמרת סופית, אנחנו ראינו את השנה הזאת כשנת הערכות של הגורמים המדינתיים, אנחנו זיהינו בצורה ברורה מאוד את טביעות האצבע של המטווחים, ההכנות והבדיקות, זה מאוד ברור, וזה הולך לפגוש אותנו השנה, ברמות כאלה ואחרות, גם דיברתי עם שם בתחילת הלייב הזה, על תהליכים גיאופוליטיים שתומכים את הדבר הזה, ואין ספק שזה הולך לקרות, בהרבה מאוד רמות, זאת אומרת, גם ברמה של השפעה על דעת הקהל, בבסיס, ועד פגיעה בתשתיות, מהותיות, קראנו לזה פעם תשתית ממלכתית קריטית, אני חושב שזה הרבה 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 מעבר לזה, וזה דבר, זה אני חושב יהיה הדבר הכי משמעותי, יש את אותו סייבר דיזסטר שמדברים עליו, אני מאוד חושש שהשנה זה השנה שלו. מצד שני, כדי להיות גם קצת אופטימי, חשבתי את זה גם בשלוש שנים האחרונות, אבל בסדר, אני מקווה שאני טועה, אבל הסימנים הרים שלו. הדבר השני שהוא כנראה מאוד מהותי שנפגוש אותו השנה, אותו אירוע גדול מבוסס OT-IoT, וזה פשוט כי כמו שצופית משהו, התמכרנו לטכנולוגיה הזאת, ההתרחקות מהמשרד יורם שדיברת עליה, גורמת לזה שאנחנו עוד יותר ועוד יותר נתמכים על טכנולוגיה. טכנולוגיה שהופכת להיות בעצם התשתית התפעולית האמיתית שלנו, שאלה שאני נורא אוהב לשאול בהרצאות שלי, אני שואל כל אחד, יורם, באיזה אוטו אתה נוסע?
אני?
כן.
בפז'ו 3008.
כמה מחשבים יש בינך לבין הברקס שלך?
הרבה, כן.
לפחות שלושה, ABS. זה לפחות שלושה, יש שם כנראה יותר.
בוא אני אגיד לך משהו, אני חובב מכוניות, ובשנת 2001, כשעבדתי בסקיורנט, קיבלתי C5 חדשה, ואז בפעם הראשונה שבאתי, שמתי את האוטו לטיפול, אז המוסכניק אמר לי שהוא צריך לחבר את האוטו לאינטרנט, ולהוריד פאץ' לשנת 2001, פאץ' למנוע, למחשב ניהול המנוע והגיר, אז הבנתי שהולכת להיות בעיית סייבר במכוניות. אז
אני הבנתי את זה כשלפני שנתיים קראו לי לשברולט לעשות טריקיות לאוטו.
עכשיו תדמיינו את כל זה במטוס.
בדיוק. אז עכשיו תשימי.
למה אי אפשר לטוס לשום
מקום? שימי את כל זה בספינה, מיטל ואני התעסקנו קצת בספינות בשנה האחרונה. שימי את כל זה בספינה, שימי את כל זה בקרוז ליין, שזה גם בית מלון וגם ספינה, וכל הדברים האלה יחזרו בסוף, אתם יודעים, החיסון פה, זה כנראה עוד מה קורה. אז זה באמת הוקטור השני. והוקטור השלישי, שוב אני מתחבר למה שצופית אמרה, וזה supply chain, אבל בזוויות אחרות לגמרי, בסרפייס אחר לגמרי ממה שאנחנו רגילים. השחקן הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. יש סימנים, יותר מסימנים כבר, מאוד מאוד בולטים לתהליכי supply chain שמבשילים שהם בני עשרות שנים. שוב, כשתחשבו קצת על מדינות, אז אתם מהר מאוד תגיעו לעל מה מדינות. דובר, אבל שחקנים שבמשך שנים מגילים אותנו לצרוך בזול כדי לבדוק פחות, וזה דברים שיתחשבו עליהם בתרחישים הכי פשוטים בעולם, יוצרים רשתות נוירוניות בשניות. וזה דברים שאנחנו מתחילים לראות את טביעות האצבע שלהם, זה מתחיל לקרות, שוב, זה לא ברמה של גנבו לי את הקובץ, גנבו לי את פנקס הצ'קים, גנבו לי את כרטיס האשראי. לצערי אני אומר, השחקן הזה בקצה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אחד המטלות שלקחתי לעצמי ב-2020, ובגלל שהיה קורונה, אני מבטיח להמשיך אותה גם ב-2021, היה לי אפילו פרק אם הייתה על זה עוד בפודקאסט, זה לחנך את האוכלוסייה הבוגרת, את אנשי, את הפנסיונרים. ואחד הפעמים, באחת הרצאות, מבתי הדיור המוגן שערכתי את ההרצאה הזאת, שאל אותי אחד החבר'ה, קצת יותר מעורבים וצעירים, בשביל מה אתה מספר לנו את כל זה? מה זה משנה? אני כאילו, המקסימום שאני עושה בטלפון זה לדבר עם הנכד שלי בוואטסאפ ואולי לקבוע תור במכבי. אני חושב שעכשיו כשאנחנו רואים שיש התרחשות כל כך גדולה בזירת ה-social networking, לי לגמרי ברור, שוב, כמי שמתעסק בתשתיות ובצד המדינתי, אין לי ספק שמאחורי המשחקים האלה לא עומדים רק קידוז שגונבים חשבונות אינסטגרם. מאחורי זה נוצרת תשתית, אנחנו, איך אני אומר, אם מישהו היה אומר לכם לפני 13 שנה, שהסיבה שריקורדרים של סימנס מקליטים את עצמם אחורה, זה כדי לחבות תחנת כוח, הייתם אומרים שאני עוזר. אני חושב שמה שקורה כרגע, בסביבות האלה של הסושל נטוורק, הוא עוצמתי מדי בשביל להתנהל על ידי קידוז שמחליפים ביניהם סקריפטים, משהו גדול מזה בהרבה, אנחנו לא יודעים להגיד מאיפה הוא בא. אבל אם לא נהיה ערוכים מתוך תובנה, שבסופו של דבר, מה שחשוב הוא לא איך או מה תקפו אותנו, אלא everything must keep working, no matter what, וזה יכולה להיות מכונת הנשמה בבית חולים, זה יכול להיות הולטר, זה יכול להיות הברקס, וזה יכול להיות מערכת הכינון של פעם ורכבה, אם הדברים האלה לא ימשיכו לעבוד no matter what, וזה אומר שזה משולב עם אינדסטרי 4.0, זה אומר שזה משולב עם BCP ו-DRP, זה אומר שמעמדו של הסיסו הוא לא יועץ בארגון, אלא הוא עצם תהליך קבלת ההחלטות, בדיוק כמו שמנהל האופריישן הוא חלק מתהליך קבלת ההחלטות, לא קונים מכונה לארגון, בלי שהסיסו יודע לא רק מה היא עושה, אלא איך היא עושה את זה, בדיוק כמו שלא yeah. עושים את זה, יש החשמלאי, לא כי הסיסוג חכם גדול, כי הוא קומודיטי. ואני חושב חושב שזה האתגר הגדול ביותר שעומד בפני התעשייה, ולצערי אני לא רואה, אני לא אופטימי נורא, ואני חושב שזה ברבעונים הראשונים של השנה הזאת. בסוף שנת 2021, אחרי שממשלים באזור שלנו יגמרו להתייצב, וזה לא משנה, צר לי גם פה להיות רואה שחור.
אני קובעת את זה כבר לשנה הבאה.
זה לא באמת חשוב מי ינצח. זה לא באמת חשוב מי ינצח, אנחנו הולכים לחוות פה, לא רק פה, אני חושב שזה גם באמריקה הגדולה, אנחנו הולכים לחוות את זה, וזה הזמן להתכונן.
לגמרי. הולך להיות מעניין. חברים, היה לי כיף גדול, אני אתן לכם עדכון שאתם לא יודעים, בשלוש דקות האחרונות, Black Shadows, זוכרים אותם לפני חודש, אלה שתקפו את שירבית? אז משום מה הם החליטו שמשעמם להם, והם שחררו עוד פעם המון תעודות זהות, וצילומים, וצ'קים מבוטלים. אני לא יודעת מה הם רוצים בשלב הזה, כאילו
אני יודע למה זה. את זוכרת מה המקפה הראשונה שדיברתי עליה בלייב הזה?
לא, זה היה מזמן.
אמרתי שירבית, ואז את אמרת...
נו, זה, כן.
אנחנו כבר מזמן לא בשירבית. אז יכול להיות...
כאילו, אתה מאשים אותי.
לא, כנראה מישהו...
זה מה שאני הבנתי.
כנראה מישהו מהם צופה בנו.
יהיה לי לכבוד. או שלא. אז חברים, קודם כל, תודה רבה שהצטרפתם אל הערב. ערב שנה חדשה, אבל אין לנו באמת לאן לחגור, כאילו, המסיבה המטורפת הולכת להיות מפה עד, עד הבית, זה 70 מטר שלמים, אז שתהיה לנו שנה טובה, רגע איפה, יין שלי, שנה טובה, שנה אזרחית טובה, לפחות טובה כמו 2020. אני לא מבקשת הרבה.
זה לא כזה חוכמה, אבל בסדר.
אני לא מבקשת הרבה, אני... I'm setting the bar low. חברים, תודה רבה, לילה טוב, נתראה שנה הבאה.
להתראות.